זו סוגיה מאוד מאוד חשובה, עם רב חיים מאוד יסודי, נושא מאוד מאוד מרכזי. אז ברוך השם, אני מקווה לטפל בזה כראוי, ולתת לכם את הגדלות של תורת רב חיים והסוגיה הזאת שעומדת במרכז. מה זה במרכז? הדבר הכי מיוחד של מסכת גיטין, וכמובן יש לנו רק טעימה קצרה של מסכת גיטין, זה הדין של לשמה, כן? זה מה שמייחד את הגט. למה צריכים לכתוב גט לשמה וכתב לא ספר לתות, לא לשמה? אנחנו פחות או יותר בנינו שתי הבנות. מה זה דין לשמה? האם לשמה זה דין במעשה הכתיבה, שיש פעולות רובוטיות בהלכה, ויש פעולות שדורשות גם מודעות, שדורשות גם התייחסות מנטלית. אז המעשה כתיבה בשאר שטרות זה רק הכנת השטר, אבל בגט זה חלק מהגירושים. לגרש אישה זה לא רק לתת או לקנות מחלוקת בין הקצות לבין רב חיים, וגם לכתוב. אולי בעיקר לכתוב, אם אני מחליש קצת את הנתינה, כמו הקצות. אולי נשים את הדגש החזק על הכתיבה. לא ככה על הקנה, כן הקנה. כי מעשה כתיבה זה חלק מעשה הגירושין. אז מכיוון שמעשה הכתיבה זה חלק מעשה הגירושין, זה חייב להיות לשמה. פעולה עם מודעות, ולא פעולה רובוטית ריקה. העלינו הבנה אחרת. הבנה אחרת שאולי נגיד שמעשה כתיבה הוא לא כל כך משמעותי. גט זה כמו שטר, אולי נלך בכיוון קצת יותר רב חיים, אני מקנה שתי מקנה גט. אבל החפצה של הגט צריכה להיות כמו ספר תורה. לא מקדישת ספר תורה, אלא עם אופי, עם איזה תוכן מנטלי. אני חייב להכניס איזה אוריינטציה לגט. גט לא מגרש אישה. גט של ראובן מגרש רבקה. אין כזה גט שמגרש. גט שלי מגרש את אשתי. גט צריך להיות פרסונלי, ואישי, ומיוחד, ומחובר, ומשוייך. אז הלשמה הוא לא חלק ממעשה הפעולה כתיבה, בוא נגיד שהכתיבה היא לא רלוונטי. אני חייב לייצר גט. גט זה לא רק אותיות וקלף, גט זה משהו עם טון, עם צליל, עם חיבור, שייך למישהו. זה לא דין במעשה הכתיבה, זה דין בחפצה של הגט. זה בעצם כבר בנינו, פחות או יותר. מי שזכר, קטעים הקשורים, איפה ראינו דברים הקשורים, צריכים לתת קונטקסט לשיעור היום. איזה הלכות ראינו קשורות איכשהו לשתי הבנות האלו? האם לשמה זה דין במסע הכתיבה, או לשמה זה דין ביצירת חפצה של הגט? מי שזכר משהו? שמות. למה יש דין שמות בגיטין? מה טוען ים של שלמות? צריכים לכתוב שמות בגט כדי שגט יהיה לשמה, כי אחרת אין סיבה לשמות. לא מספיק שאני כותב ואני חושב על ראובן ורבקה, כדי לצבוע ולמסגר את המעשה הכתיבה. אני חייב להפוך את השטר לשטר שקשור, שמודבק לרבקה וראובן. אני חייב להכניס שמות לתוך השטר, בניגוד לשאר שטרות ששם אולי שמות לא כך נחוצים. איזה הלכות אחרות ראינו שאולי קשורות לשאלה הכללית הזאת, לשאלה הגלובלית הזאת?
אולי
יהיה
צריך
שהדין
עזר של התולדות בגט, אם צריך תולדות, אז
צריך... כן, טוב, זה משהו מאוד מאוד מיקרו, איך כותבים, או שאלות גדולות. האם אפשר לבטל את הלשמה מגט? התייחסתי קצת לסוגיות הזאת. רב נחמן ובששת למד בית, אדם שכותב גט ורוצה לבטל את הגט. אנשים מבטל את הגט, הגט הוא גט, כתבתי, זהו, גמרתי. אם הלשמה הוא חלק מהגדרת מעשה כתיבה, ברגע שהוא נכתב, נכתב. אני לא יכול להחזיר את השעון אחורה. אבל הלשמה זה איזה טון בתוך הגט, אוריינטציה, שיוך, קשר, חיבור, אז אני יכול לנתק את הגט מהאנשים. אז זה דין בגט ואני יכול ברצותו מכניסו, ברצותו מבטלו, כי זה בעצם זה דין בחפצה של הגט. אז אני יכול לבטל, זה מחלוקת רב נחמן וששת, אם אדם יכול לבטל את הגט. יכול לבטל את השליח, אבל אם יכול לבטל את הגט. אדם מבטל את השליח, הוא יכול למנות שליח אחר. אני יכול לבטל את הגט, ואז start over, אני חייב להתחיל מחדש. ראינו את הנושא הזה, מי שזוכר, במי שכותב גט שלא לשמו, מעביר עליו קולמוס לשמו. זוכר? דף יוטט, דף חף. מה זה? זה כתב אגב כתב. הכתב עליון הוא לא נחשב מעשה כתיבה, כי זה סתם קשקוש. אם לשמה זה דין במעשה כתיבה, אולי יש לנו בעיה, אבל אם על לשמה, תקשיבו היטב, זה הכנסת טון קוגניטיבי אישי לתוך הגט, הכתיבה זה רק כלי להעביר את הטון הזה, אז בזה שאני עושה עוד כתיבה, זה הוויקל, זה הכלי, זה התעלה שדרכה עוברת, זה בעצם אני מכניס את הלשמה שלי לתוך הגט, אני צריך לעשות משהו, אני לא יכול סתם להסתכל על הגט ולהכניס את הכוונה שלי, יכול לעשות פעולה, וגם פעולה כתב אגב כתב, מעביר את הלשמה. בטח התייחסתם לשאלת החיבור בין הכתיבה לבין הנתינה, כן? מחוסה קציצה, אם אפשר לכתוב גט על דבר מחובר. מה הבעיה בכתיבת גט על משהו מחובר? שוב פעם, אם זה בעיה במעשה כתיבה, שהכתיבה צריכה להיות לשמה, אז דורש איזה קשר בין הכתיבה לבין הגרשים. אני לא יכול לכתוב במדים ואז לחזור לארץ. אני חייב לחבר את הכתיבה, כי הכתיבה היא חלק ממעשה הגירושין, והכתיבה צריכה להיות לשמה. אז מה זה כתיבה לשמה אם אני כל כך רחוק מהגירושין, כי אני חייב לקצץ אותו? אז יש הלכות שראינו, וכמובן את ההלכה אולי הכי בסיסית, שכחתי מה, אני חייב להוציא אותו, מה ההלכה הכי חשובה לשמה וכתיבה. כן, הגמרא בדף, פייבב שראינו. יש לא רק דין של כתיבה לשמה, אלא גם דין של נתינה לשמה. אדם שנתן לשליח אחד, שני גיטים, יש לו שני גיטים, אחד של ראובן א' ולאה א', והשני של ראובן ב' ולאה ב', אם אתה יכול לתת ללאה שני גיטים, כשאחד זה חפיסת שוקולד עבורה. יש די נתינה לשמה. נתינה זה לא אקט יצירתי, נתינה זה פעולת הגירושין. אז אם כל הלשמה בגירושין זה כדי לייצר את הגט, אז אין שום הווה מינה לבקש נתינה לשמה, כי הכתיבה היא המייצרת, היא האקט המייצר את הגט. אני חייב לייצר את הגט עם אותיות וקלף וכוונה. מה אכפת לי נתינה לשמה? אבל אם כתיבה לשמה זה כי כל הפעולה של הגט צריכה להיות לשמה, אז גם כתיבה לשמה וגם נתינה לשמה. אולי, יש להתווכח. אז יש לאסוף ולגרד כל מיני נפקא מינה, וזה בעצם הציר שם מסכת גיטין, ודרך הציר הזה נוכל להבין מה זה גירושין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. כשהקדוש ברוך הוא מטיל ומוסיף את הדין של לשמה, מה הוא משדר לנו? שהכתיבה זה חלק מהגירושין, ואז הכתיבה צריכה להיות מיועדת ומכוונת, וכתיבה מודעתית, תודעתית, מודעתית, תודעתית, היית נכון, מודעתית, מודעת, או שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, תשכח מהכתיבה. הדבר שמגרש צריך להיות מיוחד ואישי ופרסונלי, ואתה חייב לייצר את הטון הזה ואת השיוך בהכנסת לשמה. אנחנו עומדים בפני הסוגיה. מה התפקיד של לשמה? דין בכתיבה או דין בחפצה של הגט? אנחנו שואלים שאלה אחרת, אבל ברור שיש קשר. מה מטר של דעת הדרושה של לשמה? אני צריך כמות קטנה של דעת, או כמות יותר רצינית של דעת. איזה דעת הוא שם? אז תשכח ממתי חושבים לשמה, ומה הקשר בין כתיבה, ושמות ונתינה. בואו נשאל את השאלה הכי מהותית. איזה רמת דעת הוא שם? 10 או 8? במדעת הדעת. מה הדעת הנשמה של אדם עושה בגט? הדעת בגט הוא דעת יצירתית, אופציה ב', כי אני מייצר משהו, שכנראה אם אני מייצר משהו, תמיד בהלכה דעת יצירתית דורשת רמה יותר גבוהה של דעת, או שהלשמה בגט היא רק מגדירה את הכתיבה, כדי שהכתיבה תהיה כתיבה מכוונת ומודעת, אז מצופה איזה רמה נחותה של דעת. אז אנחנו היום בודקים איזה רמה של דעת דרושה, ודרך הבדיקה הזאת אולי נדע מה התפקיד של לשמה. אם הלשמה בגט בא לייצר משהו, הוא אתה מייצר ספר תורה ותפילין מזוזה, אתה חייב דעת גבוהה. או שאני אומר, לשמה לא דעת מייצרת, דעת ממזכרת, מגדירה את הכתיבה הזו. בסדר, מודעות כללית מספיקה. איך בודקים את השאלה הזאת? שכנראה איכשהו קשורה לשאלה הזאת, דרך קטן. הם קטן קשה לכתיבת הגט. כן, אז כל לימוד גמרא זה מקרו ומיקרו. מקרו, מה זה לשמה? מיקרו, איזה דעת דרושה? מיקרו, המדע הוא קטן. מיקרו, מה זה גדול אומר לגביו? ואיך שהוא גם לא אומר לגב, אבל תעזור ואני הולך לבין לשמה. יש בנשר, יש בנשר, לא יודע איך קוראים לזה, אבל יש לו ג'יירומט או משהו, שכל פעם שהוא עף, אז הראש תמיד נשאר ישר. יש יכולת מיוחדת לנשר. למרות שהוא הולך ככה, אתה עף ככה, תמיד הראש רואה קדימה. זה מאוד מאוד עוזר לטיסה. אז כל הזמן לדעת איפה אתה עומד בסוגיה. אתה נכנס לפרטי פרטים של התוספות, איזה פרט קטן, 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 אבל מה אני בונה? לא מזה רלוונטי, איך זה שייך? אני נמצא באיזה פרט מאוד מאוד קטנטן ומאוד מאוד... אבל מה זה מזין? מה הקשר שלו עם השאלות הגדולות? אוקיי, אז מה אומרת המשנה? הייתי מקורא את הסוגיה, קטן קשר או לא קשר? לכתיבת הגט. מה? כן. אז אומרת המשנה, הכל קשר, תחת הגמרא קל לפתוח גיטין. כן, המשנה אומרת, הכל קשרים לפתוח את הגט, אפילו חרש שוטה בקטן. מיד שואלת הגמרא, לא בני דעה, ורש"י מאיר בצדק, כי זה גט ויש דין לשמה, אז הנה, אנחנו ממוקמים בדיון של לשמה, אז מציע רב הונא, חבר של רב הונא, והוא שהיה גדול, עומד על גדול. אז קטן בעצם פסול לכתיבת הגט, אבל אפשר לייצר את הפטנט הזה של גדול עומד על גדול. אז איכשהו צריכים להבין למה קטן פסול, ומה הפתרון של גדול עומד על גדול. מישהו יכול לנסח את השאלה במובן כללי, מה השאלה? מה בעצם התוכנית נסיעה שלנו? בואו נפתח את ה-Waze. מה אנחנו בודקים כאן בצורה כללית? מה הקשר בין ה... מה בעצם הנקודה הרגישה פה? איפה עומדת המרכז של הסוגיה הגרעין? כן, גדול וקטן. מי בעצם נושא את רוב המסע? אפשר להגיד, סך הכל, הגדול מנהל את הכל. הקטן הוא איזה רובוט שאולים שאולים כבר השני, שבעצם הקטן עושה את הכל, והגדול נותן איזה עצות, המסעות. ואפשר לדעת משהו פנימי באמצע. כן, אז לפני שאנחנו מתחילים ממישיינים וגמרא, זה רק לשקלל. יש כאן שני גורמים, שני שחקנים, גדול וקטן, מי עושה מה? מה חילוקי התפקידים ביניהם? אנחנו מבינים את הפטנט הזה של קטן, שפסול, אבל גדול עומד אגביו, קשה. בכללי, לאיזה כיוון תוספות נוטים? מדגיש את הקטן או מדגיש את הגדול? לפי התוספות, מי עושה רוב העבודה? מי בעצם מנהל את כתיבת הגט הזה לשמה? הקטן. מה התפקיד של הגדול? מילה אחת. הכוונה, הדרכה. נגיד לו איך לחשוב לשמה. הוא מזין אינפורמציה, הדרכה, כיוון. אבל בעצם הקטן כותב, והקטן כותב לשמה. איך תוספות הגיע לכך? עוד כמה דקות. כן, אבל זה ברור מתוספות שגדול עומד על גביו, זה בעצם קטן כפשוט המשנה, כאשר לכתוב את הגט, הקטן כותב לשמה. הגדול צריך להגיד לו... מה בעצם, איזה גמרא אחרת בעצם אומר לתוספות שיש להכשיר קטן? יש גמרא אחרת שגם מכשיר קטן לפעולה מקבילה לכתיבת גט, לולי בעיות סטדיות וטכניות. לאיזה גמרא אני מתייחס? לשחיטה זה סותרת, זה בעיה. חליצה. יפה, הגמרא ביבמו בדף קופדלת, פוסל קטן וחרש וחליצה ומחפש את פסוקים. ספציפיים לחליצה, כי כתוב יש, ולבני קריאה נינו. משמע שמבחינת חליצה, אולי הטכניות, הפרטים הטכניים האלו, קטן גם קשה לחליצה. אחרי יש גם קשה לחליצה, אני פה. אז אני מצרף את שתי הגמרות, כי תוספות תמיד קראו גמרות בצורות מקבילות. מישהו מכיר אנגלית, אז נתתי שיעור. הרצאה ביום ראשון בארצות הברית על כל הדרך הבריסקאית וכל המהפכה של התוספות וכל המהפכה של הבריסקאים ומה הבעיות של הדרך הבריסקאית ואנחנו מספיק יראי שמיים כי אנחנו כל כך משתרתים על הסוגיה הזה. הרצאה מאוד מעניין, אני יכול לשלוח את זה למי שמכיר את זה. אתם חשובים לחשוב מה עשה בריסק, איך זה השפיע על הכבוד התורה שלנו ועל הקשר עם הקדוש ברוך הוא הקיומי. כל המגמה של התוספות הייתה תקראו סוגיות מקבילות. אל תקראו סוגיה אחת מבודדת. גמרא היא אורגנית, היא הוליסטית, היא מרושתת. הדרך של התוספות היא ואם תאמר. אבל הכוונה של התוספות זה לא להקשות קושיות ולענות ולתרץ תירוצים. זה לא משחק קושיות ותירוצים. הגענו למצב במאה ה-12 שקשה לאנשים לראות גמרות בצורה אורגנית. בתקופות קודמות יותר ידעו גמרא כל כך טובה, אז פשוט ראו את הכל. כן? כמו שאתה ידן, אתה נוהג, אתה מאבד הרבה אינפורמציה ביחד. איפה הולכים, ומה הכיוונים, כן? יש כמו מחשב. זאת סיבה שכל כך מסכן, מסוכן ש-backseat driver, שמישהו, אה, תצחק, כן. זה כאילו שמכניס, זה תמיד אומר לי,
מה תגיד, זה מסכן.
למה כי? יש לך את המחשב, אתה רואה את מרחקים, מזג אוויר, הולכי רגל, עוד מכוניות, זה כמו ממש מחשב. זה גוגל. וברגע שמישהו אחר מכניס אינפורמציה, זה מבלבל. זה אירוניה גדולה, כי מי שמייעץ ונותן המלצות, הוא רוצה להיות יותר בטוח, וזה כל כך כל כך מסכן, כל כך מסכן. כשאני נכנס למונית, ואני רואה שנהג המונית נוהג בצורה מטורפת, אני רוצה עם עיניים ועומד תהילים. אבל חס וחלילה, לא אומר שום דבר, כי ברגע שאני מוסיף עוד דאטה, הכל יתפוצץ. אז ידעו תורה כל כך טובה, בצורה כל כך טובה, אז קראו בצורה טבעית לכל הסוגיות. תוספות הכריחו אותנו לא רק לקחת בחשבון את הסוגיה המקומית, אלא גם להשוות אותה לסוגיות אחרות. קונטקסט, קונטקסט, קונטקסט. תמיד קונטקסט, הקשר, הקשר, הקשר. התוספות הסתכלו על הסוגיה שלנו, הסתכלו על הסוגיה בי ומות, הנה, קטן, קשר לכמה דברים בהלכה, עקרוני. בחליצה תכלס נפסול אותו מכל מיני סיבות צדדיות של חליצה. אבל אני מסרב את הגמרא בגיטין, אני מסרב את הגמרא ביבמות, ואני רוצה עם מסקנה שקטן קשר. איך קטן קשר לדברים הדורשים כוונה? אז כנראה שהוא מודרך הידי הגדול. אצלנו בגיטין צריכים להביא גדול. ביבמות תמיד יש גדול. מי הגדול? איך קוראים לגדולים בחליצה? בית דין. זה בגלל הגמישות להכשיר קטן במרכאות, וחירש במרכאות אולי הבעיות בחליצה, הפתיחות הזאת, היכולת הזאת, כי תמיד יש בית דין מנחים. אצלנו אין בית דין בצורה טבעית, אבל אם נביא מי שיתפקד בפונקציה של בית דין, נדריך. נשווה ונכשיר גם עקרוני חליצה, ונכשיר גם כתיבת הגט לשמה. זאת בעצם המצא של התוספות. מה הבעיה, ארי? מורה שלישית, נוגדת? מתי לא מכשירים קטן? אפילו בגדול? שחיטה. מסתכלים בגמר בחולין. הגמר שם אומר שאין להכשיר קטן. כן, משנה מכשירה, כולן ששחטו, ואחרים רואים אותם, שחיטתם כשרה. אומרת הגמרא ביובל, מה פתאום? וואו, מכשירים קטן לשחיטה כשאחרים רואים. מה קרה לכוונה? אז כנראה שהמשנה שלנו בחולין חושבת שאין צריך כוונה בשחיטה. כי אם יש צריך בכוונה בשחיטה, נפסול קטן גם אם אחרים רואים. אז כנראה אצלנו לא מעניין אותי, שחיטה זה אקרובטי, לא קשור לשום כוונה. את הגמרא בדף י"ב בחולין, אומרת, מן תנא דלא בינן כוונה לשחיטה, אמר רב רבי נתן, המשנה שלנו רבי נתן. זאת אומרת, אם שחיטה דורשת כוונה, המשנה שלנו בחולין חושבת שהיא לא דורשת כוונה, אבל מי שחושב ששחיטה דורשת כוונה, לא מכשיר קטן, אפילו אם אחרים רואים אותו. אז יש לתוספות, הרי יפה, סתירה. מכשירים קטן בגדול עומד על גביו, בגיטין. חף בית עמוד בית. מכשירים קטן בגדול עומד על גביו עקרוני לחליצה, לולי הבעיות. למה לא מכשירים קטן בשחיטה, אם אני טוען ששחיטה דורשת כוונה? כמובן, המשנה אומרת שלא, אבל מי שחושב ששחיטה דורשת כוונה, פ פוסל קטן, אפילו אחרים רואים אותו. מה התירות של התוספות? כן, זה נקרא אוקימתא, כשהתוספות מחלקים בין המקרים בצורה טכנית, לא בצורה תחומית. תחומית זה תחום מול תחום, אוקימתא זה מציאות מול מציאות, שבעצם אני משווה את התחומים, אני רק מחלק שהפרטים שונים, לא התחומים שונים, לא הקטגוריות שונות, זה אנטי בריסק, כן, אני לא בונה קטגוריות שונות, אני אומר שההבדל בין הסוגיות זה הבדל טכני, שאצלנו הגדול מדריך, ביבמות הביתים ודאי מדריכים. בכל אין מדובר שאדם עומד מן הצד ורואה. עקרוני בשחיטת קורבנות, בשחיטת בהמות, אם אני דורש כוונה ואדם יגיע וידריך את הקטן, גם שם יהיה קשה. אלא שהבעיה במשנה מדובר לא כשאחרים מדריכים, אלא אחרים סתם עומדים. מה ההבדל הלשון? מה כתוב בגיטין, מה כתוב בחולין? כן, אומר אגביו מול רואים. זה הדרך. כאן האוקימתא הרבה יותר מקובלת, כי בעצם המשנה מחלקת בצורה מילולית בין אחרים רואים, סתם כאוהדים, לבין אחרים עומדים על גביהם.
זה גם הגיוני ששם רואים, כי רוצים לדעת אם הוא עשה את זה נכון, ויש
פעולה פיזית. נכון, זה הגיוני, אבל שוב פעם, זה האסטרטגיה של התוספות. האמו של התוספות, דרך של התוספות, אני בונה כאן, תראו את השקלול של התוספות. אני רואה גיטין ויבמות כבסיס הגיוני, שקטן קשר, זה מה שהגברות האלו אומרות לי, שקטן קשר, ואני אסתדר עם חולי. זה שניים מול אחד. גיטין ויבמות מול חולי. סתדר עם חולי, נעשה אוקימתא. כאן אתם צודקים, יש יותר מקום לעשות את קימתא, אבל תכינו את עצמכם להרבה תוספתים בשס, ששם אוקימתא לא צצה מתוך הטקסט, מתוך המסקנות, ובכל זאת, תוספת מוכנים לקבל את המחיר הזה. אני מדגיש שתי גמרות מול אחד, קטן קשר, קטן קשר בגט, קטן קשר בחייסר, עולה הבעיות, וזה המצא של התוספות. ושכמובן, יש את התוספות בעיה. כי בכל זאת, יש פער קטן, 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 בין גט לבין חליצה. מה הפער? בשניהם קטן קשר, בשניהם מישהו שם לב על הפער קטן קטן של גט מול קסטה, מול החליצה. כן, התוספות הזה לא נכתב טוב. אז צריכים לכתוב את התוספות, להסדיר את זה מחדש. כל מיני דרכים עקומות. מה הבעיה? לא חרש ולא קטן, אלא?
שוטה.
זה הבעיה. כי אצלנו הכל קשרים לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה בקטן, בגודל עומד הגבב. בחליצה, ביבמות, יש התייחסות רק לחרש וקטן, שהם קשרים בלעדי הבעיות הצדדיות, ואין התייחסות בגמרא לשוטה. איפה יש התייחסות לשוטה? מישהו שם לב בתוספות? איזה טקסט תוספות מביאים? תוספתא, יפה. יש תוספתא שפוסלת שוטה. למרות שהוא בפני בית, וזה גדול עומד הגבר, ובגיטין הוא קשר, אבל גדול עומד הגבר. אז תוספות זה לבנות איזה, עוד איזה תת נפגמין, עוד איזה תת חילוק, שסך הכל שוטה הכי קשה לדריך אותו. קטן אפשר לדריך אותו, חרש ברור, ודאי אפשר לדריך אותו, שוטה הוא שוטה, אז איך נדע אם הוא מפנים את ההוראות שלנו. אז בחליצה, לך תדע, מכיר מה זה חליצה, מה זה סנדל? בגט, מכיוון שהוא בעצם מבצע ומקיים את בקשתי, אז כנראה שהוא יפנים. שוב פעם, הבדל טכני. תוספות מקפידים להשוות בין גיטין לבין חליצה. וכל הבדל תהיה הבדל טכני. איך תוספות מגדירים את ההבדל הזה? שבגיטין אני יודע שהוא מפנים, ובחליצה לך תדע, ואז תמיד אני נשאר בספק, מה הביטוי בתוספות? מין קרמלת. שבגן, מכיוון שמדובר בכתיבה, אז כנראה שהוא קיבל את ההכוונה. מה שאין גן בחליצה, מי יודע מה קורה במוח שלו.
בכל אופן, בכל אופן, ברור שאם אני מבין את מדובר על גט שכל הפרטים בו נכונים במשנה. אם לא, אז זה פסול מצד אחר.
כן, אבל
שמע. כל הפרטים נכונים.
אבל שמע.
בדיוק, אני שמע, וזה שהוא כתב את זה נכון, זה לא ראיה.
לתוספות זה ראיה.
כאילו, אז למה, בוא נגיד, למה אם הוא כתב את כל הפרטים נכונים? אם הפרטים הנכונים זה ראיה, למה אם הוא כתב את כל הפרטים הנכונים כשאין גדול עומד על גביו לא קשור?
אוקיי, אנחנו מניחים שהוא מסוגל לחשוב את הכוונה הזאת של לשמה, רק אם מישהו אומר לו, וגם אנחנו רואים. אני מסכים איתך. וגם הרשב"א בחורלין ששמתי במרחב, הולך בכיוון אחר, לא רק בגלל שהוא כותב, אלא שהוא כותב שמות, אבל זה עוד יותר מדויק. אבל זה נקודה החלשה של התוספות. מה הבדל בין, כמובן, אפשר לחלוק, אפשר להגיד שאולי שוטר כשר בחליצה, למרות שזה לא מופיע, זה נגד הפשטות. לא מופיע במשנה, רק בתוספת, אבל זה מסברה, נפסול שוטר לחליצה. אוקיי? לא נתקיים על זה, זה ודאי הנקודה החלשה של התוספות, ונצטרך לפתור אותו. אבל, שוב פעם, בוא נקרא את התוספות ביחד, עכשיו, שיודעים מה התוספות אומרים, אפשר לקרוא את התוספות ככה בריצה. אוקיי, אומר, תעשות ועד הצנן בפרק עמד וחולן, ארי וחולן, ששחתו לחיים ומסם, ימי גמרה, מן תנד ולא בי כוון לשחיתה, הטה מארי, הנה הוקימתה, כשאינו מלמדו לכוון לשחות אל הראייה באלמה. אבל הוכה מארי שגדול עומד על גביו ומלמדו ומסירו לעשות לשמה. ולהכינם, הנה המשוואה לחליצה, בפרק מצוות חליצה, ממין בחליצה, חרש וחרש, לבני קריאה, וקטן, איש. מטען דולי בלי הכוון, העניין של הכוון, זה לא פסול. אף אגב, דאמר הטען, דחליצה פסולה שכוונו, למרות שחליצה דורשת כוונה, זה לא סתם להקרובות לי. שמדי ביתים, מסירים אותן, ביתים מתפקידים, כמו שהגדול מתפקיד אצלנו. והווה, הנה המשוואה, כי גדול עומד על גביו. ומיהו, הנה הבעיה הקטנה, הנה המיהו, הכה בגדול עומד על גביו כאשר אפילו בשייטה, משום דמוכח המלסד דקעבד לשמה, שכוסף שמה ושמה ושמי רע ושמי רע. ונחליצה יש קצת הבדל, ובתוספת דשאות עלה בר חליצה, ואף פי שביתם לה, נתן לנו כמלסד לשמה. זה התוספות. זאת החבילה של התוספות. אז לסכם, ואז להתקדם בצורה מאוד מאוד דרמטית, לסכם, מי עושה את הכל אצלנו? מי עושה את כל העבודה? גם אקט הכתיבה וגם החשיבה לשמה? הקטן. מה עושה הגדול? עושה. מישהו ראה בגמרא איזה סמך לתוספות לפני שנחשה על תוספות ונדום לתוספות? איזה מילה בגמרא נותנת לנו לחשוב שהתפקיד של הגדול קטן הזה, המונסטר הזה, הפרנקנשטיין הזה, שגדול מדריך קטן? מה? כן. שאי אפשר לדריך נחרי, למה? למה אי אפשר לשחק את המשחק הזה, לא גדול עומד על קטן, אלא גדול עומד על נחרי? מה אומרת הגמרא? שורה רביעית, מה? עובד כוכבים, עדייתא דנפשי כוכבים. הוא לא מקשיב, הוא לא מציית. קטן, יקשיב, יציית, נחרי, ימרוד. זה נותן לתוספות לחשוב שכל הדינמיקה של גדול וקטן, שקטן מקשיב ומבצע את הכל. נחרי לא יבצע, ואז עדייתא דנפשי כוכבים, כן? כל הזמן, קריאה הוליסטית, כל הזמן, לא קריאה שורה, כל המפה. זה כמו שאנחנו צריכים להסתכל על כל הטבלה, להכניס את כל הגורמים, זה בעצם הכי חשוב, לפתוח להגמיש את המוח ולראות את כמה שאפשר, כמה שאפשר גורמים ביחד. אוקיי, ואז תוספות עומדים בפני חידוש, לא חידוש, אלא מסקנה שהם נאלצים לקבל. אם הקטן מבצע את הכל, אז רבותיי, תקשיבו, פתרנו את הבעיה של לשמה. אבל יש בעיה אחרת לקטן. רק שהוא לא מסוגל לחשוב לשמה, לא רק הבעיה של המחשבה, מה הבעיה אחרת של קטן? קטן, לאו. כן, קטן, כן, בנדל, זה יחסו עם הדרכה. בסדר, הוא מסוגל להגיע לשמה.
לא יכול להשליח.
לא יכול להשליח. שכח מהדעה, הכוונה, כן, לא, 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 הוא לא שליח. זה אי אפשר לפתור. כי קטן לא יכול להיות שליח. אז מה המסקנה מתבקשת? ש... זה המסקנה מתבקשת. ככל שאתה מטיל את הכל על הקטן, ואתה בעצם רואה את הגדול רק איזה מדריך בני עקיבא, שעוזר לו עם הדרכה. אז על כרחנו שאני לא דורש, כתיבת הגט על ידי הבא, ולא דורש לחוק. הגט צריך להיות נכתב, עם לשמה. מי צריך לכתוב? מחבל. הבעל, כשהוא ממנה סופר, הוא לא ממנה אותו כשליח, הוא רק נותן ציווי, יוצא אווירה של לשמה, כי רואה, עד שהבעל לא פותח את כל התיק הזה, זאת אומרת, ירושין, אי אפשר לחשוב על גירושין, גירושין זה לא משהו מופשט, זה משהו שהבעל יזם, וכך שהוא ציווה לסופר לכתוב, אבל הסופר לא שולח, ואז הקטן יכול להיות הסופר.
איי, איפה יש לו רשמה, הגדול יעזור. זאת אומרת, הגמרא הזאת היא גלובלית, היא בעצם היא גלובלית, היא עומדת על שתי תשתיתות. היא גם שייכה לרשמה, והיא גם אומרת לה לפי התוספות, שאין צריך שהבעל יכתוב את הגט, או הבעל או השליח, כי אם קטן כותב את הכל, ולפי התוספות קטן כן כותב את הכל, אז אנחנו הולכים שהבעל לא צריך לכתוב, כי איך קטן כותב, אבל איך השליח של הבעל. אז תוספות מוסיפים כאן, זה החידוש של התוספות. תוספות אומרים, ואם תאמר, הקטי הלא בני שליחות נהיו, מהי מהני זה גדול אומר על גדול, מה אכפת לי שגדול מדריך, הבעל לא כותב, והקטן לא כותב כשלוחה, ויש לומר, זה לא פעין על שליחות בכתיבה. זה בכתב, לא הבעל כותב. כשאתה אומר בכתב, התורה לא מדברת על הבעל, אלא הסופר, ועד אמרים לכמן צריך שאמר לסופר כתוב לידים חתומה, צריך לציווי הבעל, לא משום שליחות, אלא משום שלא ציווה הבעל, לא חשוב לשמה, לא חשוב סתם מה בפסל, סתם משום מה בפסל. שוב פעם, ברגע של תוספות, רואים את הקטן ועושה את הכל, אפשר לתקן לו ולתפור לו מחשבה על ידי התפירה הזאת של הגדול, אבל פעולה שליחות לא תהיה לו, על פרחינו, הבעל לא צריך לכתוב. אבל החידוש שיוצא מהתוספות שקטן עם הדרכה מסוגל להגיע לרמת הכוונה הדרושה לכתיבת יד השם וגם אחרי זה. בא רב חיים, אחד מהקטעים הכי מפורסמים של רב חיים בכל חידושי רב חיים על הרמב״ם. חשוב, חשוב להכיר את רב חיים הזה, ולכל דיבור מחליצה, ושובל, קטן עם גדול עומד על גביו כשר לכתיבת יד לשמה, קטן עם גדול עומד על גביו כשר לחליצה בבי הבעיות, למה קטן עם גדול עומד על גביו לא כשר לכתיבת יד? למה קטן עם גדול עומד על גביו לא כשר למעשה נתינת גרשן, לא כתיבת יד לשמה? למה קטן גדול מן הגבב? לא קשה למעשה קניין. למה קטן גדול מן הגבב? לא קשה למעשה הקדש. אם קטן מסוגל להגיע לדת, מספיק דת לכתיבת יד לשמה, ומספיק דת לחליצה, ולפי התוספות גם כן מספיק דת לשחיטה, אם אני דורש דת לשחיטה. למה קטן וגדול מן הגבב? לא מסוגל להגיע לרמת הדת הדרושה לגידין קדושין וקניין. ואז תוספות לא מתייחסים לשאלה הזאת. הנה רואים את החלקיות של התוספות. ברור לי שתוספות יגידו את התשובה, אבל לא מתייחסים לשאלה הזאת. ברב חיים, אחרי 500 שנה, אומר, אני אתייחס לשאלה הזאת, ואני אבנה לכם צווי דינים, שני דינים. ואז רב חיים בונה, רבותיי, שתי קטגוריות שונות לגמרי. ותקשיבו היטב, זה כל כך יסודי, לא שתי קטגוריות של קטגוריה אחת עם דרישת דעת אחת ודרישה, קטגוריה אחרת עם דרישת דעת אחרת. לא, 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 תשכח לי דעת. וכי אומר, אני אעלה עוד כמה קומות. יש חלות אחת וחלות אחרת. יש קטגוריה אחת של חלות, זאת אומרת זה מרול A, וקטגוריה אחרת של חלות מרול B, ויש הרבה הבדלים ביניהם. הבדל אחד זה רמת הדעת הדרושה, אבל יש הרבה 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 הבדלים. אני לא מדבר על דעת עכשיו. תמיד פאפה, תמיד למעלה. תמיד לעוף, תמיד לעלות קומה. אל תגיד לי, חלות אחת, נדבר על חליות, סוגי החליות, מנגנון של החלות, איך אדם משנה מציאות הלכתית, איך אני הופך ספר לקדש, איך אני הופך את האישה הזאת למותרת לשוק בחליצה, איך אני הופך גט לגט כשר בכתיבת גט לשמה, מה התפקיד שלי, ונפקא מינה אחת תהיה דת. זה מה שהזכרתי לכם לפני כמה שבועות. לפי רב חיים, יש שני סוגי חליות. יש מצב שאדם עושה את החלות. אני מנהל את החלות. אני, התורה נתנת לי את הכלים. יעקב, אתה מקדש אישה. לא הקדוש ברוך הוא, לא התורה, לא המערכת, לא... אתה מקדש אישה, אבל אתה לא יכול לקדש אישה עם אמירת פרקי תהילים, או מקפיצות, או שחייה בבריכה. יש לך דרך, אבל זה אתה שמקדש דרך המעשה הקידושין. זה אתה מנהל את החלות. מרצה ברוך חיים יפה. ויש סוג אחר של חלות, שאתה לא מייצר, אתה לא, אתה רק אביזר. אם האח של הבעל המת מתבייש מהאישה פשוט, אז כבר כל הקשר המשפחתי מתבורר. זה מציאות, זה לא שאני מחליט שאני משחרר את האישה הזאת. אדם מת, היא עדיין קשורה למשפחה, אם קורה אירוע מביש, אירוע מנתק, אירוע מפריד, שהאישה הזאת מורידה את הסנדל שלה, אך, וואו, וואו, ברבים, כל הקשר הזה נותק. דיברתי איתכם על ייאוש, אתכם לא התייחס לייאוש. זה גם כן. יש חפת שלי. עבוד פשוט הרבים. ברגע שאני רודה ברחב הוא שלי, נוצר מצב שמאבד תקווה, התורה גוזרת שהחפץ הזה הפקיר. אני לא מפקיר את החפץ. יש פשוט שתי דרכים להפוך מציאות הלכתית. חלות זה שינוי הלכתי בחפץ במקום באדם. זה חלות. חלות שבת זה תימן, אבל חלות הלכתית זה לשנות. זה המילה הכי הכי abused בעולם ההלכתי. תן לי חלות זה, חלות זה תמיד. כל חלות צריך להיות משהו, שינוי, סטטוס, על דבר מסוים, עם הלכות שמשתנות. אם אין הלכות שמשתנות, אתה חלות שם אבי אבל חירות של יום יהיה. מה נפגמין? חלות שם אבי, חלות שם אבי, חלות. בעולם הלמדני אנשים משחקים עם הביטוי הזה לפעמים בצורה בלתי אחראית. חלות זה אני משנה לייבל, ממד, ואחרי השינוי נוצר הלכות אחרת. עכשיו החייבת שלי, עכשיו יש איתי, עכשיו. ראינו רב חיים, יש חלות שאני מנהל. ויש חלות שאני רק אביזר. מציאוס. ראינו רב חיים בפנים, הן מאוד חשובות. טוב, הוא נכנס ישר לתוך הדעת, אז אני רוצה להציג את זה קודם כל. בלי קשר לדעת X ודעת Y. מישהו זוכר, דיברנו קצת, ונדבר עוד מעט בשביל הזה. מה נפקא מינה בין חלות שאני נמצא בכיסא את היד, אני בא לחלות, אני מנהל דרך הפעולות לבין מצב שאני אביזר. ברגע שקורה, אז במציאות הלכתית העולם משתנה. שלך. אני יכול להפקיד את הפעולה ביד מישהו אחר. אם אני לא שולט על החלות, הוא לא חלות שלי, אני לא יכול לייאש שאני שולח. זו המציאות, אם יש איוש של הבעלים, אז אחרי זה נתח ממנו. אני לא יכול תייאש עבורי. תשחק בתפקיד הזה של אח המת. יש מציאות, אח המת התבייש מהאישה, החיבור נתק. אני לא יכול למעלות שליח. בגידין וגידושין, התורה נותנת לי סמכות, התורה אומר, משה דרגן, אתה יכול לקדש ולגרש ולחנות, אני יכול להגיד בסדר. הנה הכלים, אני יכול להגיד, אני מחליט לבצע את הכלים ואת הפעולות בצורה אישית, אני מחליט להגיד מישהו, בידי מישהו אחר. אז דווקא מינה אחת, מבחינים לא לדבר כאן, אבל זה גמר בקבירות זה שחות. מה זה עוד דווקא מינה? בין חלות שאני מנהל, ובין חלות שזה סתם קורה אוטומטי. אני מייאש על תנאי, שחוק. ושאני התייאשת, זה לא שלך. אני מתייאש, אני נחלץ על תנאי. מה זה על תנאי שאני גשמי? ברגע שאישה עשתה פעולת נבישה, הקשר ניתן. אבל בגידי ובגידי שאין, אני יכול להנדס, לא רק מי, אלא גם איזה תמיד. זאת אומרת, לפני שאדם יגיד את המילה הזאת של דעת, דעת כן, דעת לא, יש לחשוב על רשימת נפקא מינה בין שני סוגי החלות. יש חלות אחת שאדם מנהל כבעל חלות, ויש מה שרב חיים יגיד חלות של מציאוס, שאדם הוא רק אביזר. נפקא מינה שליח. נפקא מינה תנאי. יש לחשוב על כל מיני נפקא מינות. עכשיו רב חיים טוען, הנפקא מינה השלישית הגדולה זה רמת הדת הדרושה על ידי האדם. איזה דת דרושה על ידי האדם? אז תשלים רק. אם זה חלות שאני מנהל, דת גבוהה או דת נחותה? אם זה פעולה שאני לא מנהל, אני סתם חלק באיזה משחק יותר גדולים, אני לא יודע, נחותה. רב חיים מגדיר שני סוגי הדת, ואני חושב שזה לא רק כמותי, מעלה 8 ומעלה 9. הוא מגדיר את זה כשני סוגי דת שונים. אני אגיע לטרמינולוגיה שלו. יש מה שאנחנו קוראים מודעות, awareness, ויש מה שאנחנו אומרים דת קוגניטיבית, cognitive input. שאני מכניס מה שלא, אני aware שהיום זה יום רביעי. עכשיו אני מכניס cognitive input, אני משתמש במוח שלי ואני מייצר משהו ואני בוחר מילים ואני מנסה להביא מסרים. אני לא חושב על יום רביעי. יום רביעי אני מודע לכך, אני מודע לכך שיום רביעי. עכשיו אני חושב, רב חיים, זה סתם טרמינולוגיה, קורא למודעות כוונה ולדעת קוגניטיבית הוא קורא דאס. אפשר לחוק המילה שאתה רוצה. אבל זה קטגורית שונה, זה לא סתם כמודי. שאתה חושב יותר חזק או פחות חזק. אתה ציין לקבל ציון 90 או ציון 95. זה חוויה אחרת. זה awareness, מודעות, מול דעת. אני מכניס ומשדר, אני מעביר דעת יצירתית. טוען רב חיים, כשאתה מנהל את החלות, דורש, אתה נדרש דעת. כשאתה סתם חלק מהחלות, מספיק לבן. זה החילוק של רב חיים, זה נקראת רב חיים בין גיטין, קידושין, קניין, שם זה החלות שאדם מנהל, שם צריכים דעת, שם קטן, פסול, אפילו גדול עומד על גביו, כי קטן לא מסוגל להגיע לדעת קוגניטיבית, כי אין לו קוגנישן, אין לו יצירתיות. מה שאין כן, המודל האחר של מציאות זה כתיבת גט לשמה וחליצה, ששם אני לא יוצר משהו, שוב פעם, כי לפי רב חיים מי שיכול עכשיו לחבר לפי רב חיים לשמה, זה דין בכתיבה מכוונת ומודעת או יצירה לפי רב חיים, כתיבת גט לשמה זה יצירתית או רק מודעתית ומודעתית. אוקיי, נקרא את רב חיים ותראה. אוקיי? אז בואו נראה את רב חיים. מילים מפורסמות של רב חיים. רק את הקטע הראשון, ונראה מוכרח מזה, תחלוק דין גירושין וקידושין מדין חליצה ולשמה בכתיבה. ובגירושין וקידושין צריך דאס ביילם, זה הביטוי שלו, דאס ביילם, על עצם הגירושין. למה? בגלל אופי החלות. שורה שלישית, משום דעיקר הקידושין והגירושין נעשים על ידי הביילם. והם האוסרים והם המתירים. אתם כל כך גבוהות. והם האוסרים והם המתירים. ועל כן צריך דעתם, דעת קוגניטיבית. ולא מעניין בקטן מה שאחרים מלמדים אותם. כיוון דהם בעצמם לבני דעה נינהו. אין להם מסוגלים, לא מסוגלים. אין להם יכולת להגיע לדעת, הם יכולים להגיע ל-awareness, למודעות, אבל לא לדעת יצירתית. אז אי אפשר לשדרי קטן, אפילו אם גדול מדריך אותו, לעולם של גיטין, נתינת הגט, נתינת הקידושין וקניין. מה שאין כן בחליצה וכתיבת גט לשמן, אין בהם דין דעת ביילם, אני לא דורש דעת יצירתית, רק כוונה, ההפך של דעת. So the awareness to be in it. Etzem, maisa, chalitza. Rak ladad, ma kore? Hine, ha'efech, chalot ha'shniya. Ha'ptor, mimeila, ba, midin tarach. The chalitza, ata lo miyatser, ha'ptor, ta shichur shal isha. Ha'ptor hu mimeila, ze metziyaz. Mimeila, charei, shaysha, mimeisha, uti, mimeila, ha'ptua, vimuteret l'shuk. Vezeo, asa misatet, et ha'tasot. Reb Chaim bonei ha'tasot. זהו שביר התוספות, דהיך, אין צריך רק כוונה לחוד, כתיבת הגט לא דורש דת, כתיבת הגט דורשת כוונה. מכיוון שכתיבת הגט לשמה דורשת רק כוונה, אבל לא דת, מעני מה שהם מורים אותם, כמו דמעני לשבוי לשמה, ושם בלשמה גם כן לא בינן רק כוונה לחוד. אוקיי? אתם רואים את התוספות של רב חיים על התוספות? תוספות סבינו שקטן מסוגל לכתוב גט לשמה בחליצה, רב חיים מסביר למה, מה ההבדל בין חליצה ולשמה, ובין גט ומקידוש. תוספות משלימים את רב חיים וגם נותן ניסוח, וגם נותן קטגוריה, שיש שני סוגי חלות, יש את החלות של כתיבה גט לשמה בחליצה, שם אתה לא עושה כלום, זאת מציאות. אז קטן מסוגל להגיע ל-awareness, ושם רק את הראש awareness וכוונה, מה שאין כן בדעת קוגניטיבית, שאתה מנהל את החלות, גטן קדושים וקניינים, שאתם צריכים דעת, וקטן לא מסוגל להגיע. אוקיי? חבר'ה, עכשיו, bring it to the finish line, תביא את זה לקו הסיום. תוספות, רב חיים ואנחנו. אז, אם תוספות ורב חיים אומרים לנו, שכתיבת הגט לשמה, דרושה רק כוונה ולא דעת, רק awareness ולא דעת יצירתית, מה התפקיד של לשמה לפי התוספות ורב חיים? לייצר את החפש של הגט או רק להגדיר את המעשה כתיבה? כי אני לא דורש דעת יצירתית. זה בקניין. קניין אני דעת יצירתית, אני עושר. אני מעריץ ואין מדיר. אני צריך לדעת קוגניטיבי יצירתי. בגיטל, דעת נתינת הגט. בחליצה אני לא דורש דעת יצירתית. בכתיבת הגט אני לא יוצר משהו. אני רק צריך להתמזכיר, זה אתה מעשה כתיבה. לא זה מספיק כוונה, בבקשה, אני יכול להגיע לכוונה, אני יודע לך. זה לא מופיע בחיים, זה אצלהם. זה יותר יותר מופיע בחיים. אנחנו משייכים את רב חיים לעולם הכללי של לשמה. רב חיים לא מדבר
שחיתה.
כן, רב חיים לא מדבר שחיתה. וזאת הגישה של התוספות פלוס רב חיים פלוס החיבור שלנו לעולם של לשמה. אנחנו רושמים הנפקא מינות של לשמה, שמות בגט, ואני יודע, ביטול הגט, ונתינה, ומחוסר קציצה, וכתב הגבידה. עוד נפקא מינה, שיטת תוספות, שקטן קשר לכתיבת הגט. אפי רב חיים דירקט דרוש כוונה. בעצם מה שחשוב לנו שוב פעם, אתם זוכרים? איזה סוג דעת דרושה בלשמה? לפי תוספות, רק בנוחים של רב חיים רק כבר. לא את הדעת היצירתית, זה לא דרוש. כי כנראה התפקיד של לשמה זה רק להגיע למעשה הכתיבה, לא להציע שום גט. זאת התוספות, זה גשמק. זאת כל המערכת נפתחת. כל החיבורים והקשרים, זה לא סתם איזה משהו צדדי וטכני וכמותי. הנה, יש, זה מובן, זה קשור, זה מחובר, כל הדינים, שליחות, דת, וכוונה, וחלות, וסוג חלות.
עד שזה לא נכון.
מה שלוש הבעיות בתוספות, מישהו שם לב? סטואליות, אבל בכל זאת בעיה. מה גרם רבי יונה להגיע לאיזה כיוון אחר? בעיות טקסטואליות. אני אתחיל. אם התפקיד של הגדול הוא רק להדריך, אני צריך לעמוד שם. אני לך דבר איתה בטלפון. כי בעצם אני הופך את הגדול מישהו לא שולי. הוא רק נותן אינפורמציה את לך, שיגעו. קטן קשר עם גוגל חמי הגבל. גוגל הגבל. זאת אומרת, מספר. אז זה גדול אומר על גבל. בעצם, שאלה שנייה, אני רוצה לחשוב עוד, לא רק את העומד על גביו, אלא גם כן הגדול, מה זה גדול? זה בעצם לא גדול, זה פיקח. אדם שיודע, גם זה גוי, או גם זה קטן שיודע. זה לא דורש את הגדול, הוא מקור של אינפורמציה, זה דורש אדם שיודע. סתם קטן לא יודע. בוא נמצא את הפינם הזה, את האדם המאוד מאוד מבוגר, קטן שהוא כבר גדול, והוא משחק בבורסה, ויש לו ביטקוין, והוא אפילו די יותר טוב ממני.
מצד השני גם מאוד גדול שלא יודע, אז גם הוא חוזר.
כן, מישהו ראה את האישה ממעלה שם, ואישה מלא גדול עומד על גביו, אלא ביקח. זה רק מחדד לנו עד כמה שלשון פה של גדול קצת מוזר. דבר השלישי, זה בעצם לא מספיק שהוא יעמוד, צריך בעצם להדריך. זה מדריך אומר הגביו, זה גדול מדריכו. תסתכל ברש"י, מילים הראשונות של רש"י, כ"ב ג', כן, מה מוסיף רש"י? גדול עומד על גביו, ו... מה רוצה כדאי? גדול עומד על גביו, כ"ב ג', ואומר לו, צריכים שיגיד משהו. אז למה רש"י צריך להוסיף את המילה מאיר? שהגמרא יגיד לנו, גדול מן הגדול ואומר, זה בעצם אומר, גדול אומר לו, גדול מדריכו, גדול עוזרו. אני הייתי כותב, פיקח עוזרו. למה גדול, למה עומד, ולמה, זה בעצם מה זה גדול אומר הגבו. הגמרא צריכה להגיד שקטן קשה בהדרכת גדול. בעזרת גדול, בסיוע פיקח. מה זה גדול, ומה זה קבב, ואיפה מופיע את ההדרכה הזאת של התוספות? מצד אחד, ההיגיון של התוספות מאוד משכנע. מצד שני, לשון, לא כל כך יפה. הוא רק אמר לך, זה של התוספות לא מקובל, ואני הולך לדעת, כמובן את זה. משהו העיק לבן יונה. אז בבן יונה זה כל כך שמחה, כי בדרך כלל התורה של בן יונה נדע. זה אחד מהאירוניות הגדולות, כי בן יונה יזם את שריפת המון נבוכים, הוא יהיה מאוד מאוד תקיף נגד הרמב"ם. וכעונש מי יודע מה קורה בשמיים, אבל ככה יצא שרוב תורתו לא נשרדה. אפילו שערי תשובה של בן יונה זה חלק מספר יותר ענק, מי שיודע של הספר. שערי צדק, כן, זה ספר ענקי שהוא כתב, ונראה לכל חוץ משערי תשובה. ורוב תורתו, אימא, יש לנו קצת מתלמידיו, אבל ברכות, עליות בבן יונה, תלמידי בן יונה, שתפקיד כמו אני ביוסף בסוף, יש עליית בבן יונה, קצת ב-14, יש כמובן הרבה ציטוטים, אבל רוב התורה של בן יונה הלך לאיבוד. יש פה יותר מדי, יש לנו לפעמים קוראים שחושבים שפנאטיות ושיפוטיות זה כמו להיות אדם, אבל יש הרבה דרכים לתורה. אבל כאן יש בן יונה. בן יונה היה תלמיד, תלמיד חבר של הרמב"ן. הם היו מחותנים, אני חושב שבן של הרמב"ן. בן דודים. בן דודים, אבל גם כן מחותנים. בן יונה מגרונה, רב של רשב"א. רשב"א למד גם אצל בן יונה, גם אצל הרמב"ן, זה מסביב לבן יונה. וואו, אז כאן מגיע למשהו מאוד 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 מאוד. אז בוא נראה את זה בפנים, כן, שם כאן מאוד 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 מאוד. זה מופיע ברשב"א, זה גם מופיע בתשובות ברשב"א, קצת שינויים, אין לנו זמן לדייק, אבל בעצם מהפך מקצה לקצה. ורבנו הרב זל תירץ, בכל דבר שאפשר לעשותו על ידי שליח, אז קודם כל חולק על התוספות, כאן אפשר לעשות כתיבת הגטה על ידי שליח. והעמידה על גביו כוונת העושה ומדין שליחות. רק משפט אחד, בגלל זה מאה פעמים. כמו בעלי מוסר, זה עוד פעם, לשלם. בואו נתחיל מאחורה. המסקנה היא עמידה על גביו כוונת העושה ומדין שליחות. קודם כל הוא מחלק תפקיד למי יש תפקיד יותר מרכזי פה? לגדול. זאת מה שדורש גדול אומר. לאיזה תפקיד יש לגדול? אז בואו, הוא לא כותב. איזה תפקיד יש לגדול? מחשבה לשמה. הוא לא כותב? אבל הוא עומד, ואם הוא עומד, זה נחשב כוונת העושה. הוא מזין את הכוונה, אבל הוא לא יכול לספק את הכוונה כשהוא עומד שם במוצא ומסתכל. הוא עומד בסלון שלו. הוא צריך להיות מעורב. איך הוא מתערב? עומד ליד הכותב. אם הוא עומד ליד הכותב, תסתכל עליי, אני יכול לספק את המחשבה לשמה כאילו שאני עושה. העמידה על גביו כוונת עושה. לא לדבר על שליחות, לא הזכרתי מילה שליחות. יש כאן contraption, יש כאן מלכות, יש כאן מלכות אשר יצא. מי כותב? זה ברור, אתה כותב. מי חושב לשמה? הגדול. איך אתה סתם חושב באוויר? אני רוצה לשמה בגן. אז אני מצטרף לכתיבה של הכתב. אם אני עומד בשעת 18 במקום מחשוב על... אני רק חושב על דברי שמיים. קודם לחשוב על הספורט, שמעתי שאנשים חושבים. לא, לחשוב על הספורט, אני חושב על הגט, וואו, מה הקשר? אני עומד ליד הכותב, בשעת הכתיבה, הכותב, אני מכניס את הכוונה שלי. זאת המסקנה, זאת בעצם הקו הסיום, כן? לא נגיד את המילה שלי. הרי עמידה על גבן, כוונת עושה. אם אתה עומד, אז אתה נחשב עושה. אתה לא כותב, אבל אתה עושה, כי אתה מצטרף לכתיבה. אז זה נחשב כוונת העושה. אז קודם כל, פיצלתי. וזה החידוש של נמרי משה, כך הוא מסביר עם לריטה. שבעצם אני מפצל בין הכתיבה לבין הכוונה לשמה. נכון? פיצול של תוספות לא מכאן. לפי התוספות, מי כותב? קטן. מי חושב? קטן. להדרכת הקדוש. לפי רבי יונה, מי כותב? קטן. מי חושב? הגדול. מה הקשר של המחשבה שלך לפעולת יונה? אני עומד ליד. אני מצטרף. אני נחשב כוונת עושה. בוא תגיד. אני לא הכותב, אני העושה. ברוך אומר ועושה. אני המעשה, אני עומד בצד, ליד, מכוון. זה לא שליחות. ברור שזה לא שליחות, כי אם שליחות הקטן. אי אפשר להגיד שהשליח מתפקד, הקטן פה מתפקד כשליח, זה אסור להגיד. זה קזן, זה בן דוד של שליחות. אנחנו יודעים, מדין שליחות. אבל זה לא שליחות. בשליחות בעצם אני מוסר את הפעולה לשליח, וכאן אני מפצל את הפעולה בין המייסר לבין. אין לי מספיק זמן לחלק בין שליחות לבין גדול לבין גבב, זה מה שיותר דק, יותר עדין. אז מה בדיוק ההבדל בין שליחות לבין הקומבינה הזאת? אבל, יש הרבה פה. אני מקווה שזה ילך בסדר. כתיבת גט לשמה זה דבר הניתן לשליחות. כך הוא כותב, ומכיוון שהוא ניתן לשליחות, הוא ניתן להנדוס. אני רק יכול להנדס אם זה ניתן לשליחות. מה נותן לי את הכוח להנדס ולעשות את הקומבינה הזאת בין העושה לבין הכותב? מה נותן לי את היכולת הזאת לפצל בין העושה, שיש לו את המחשבה, לבין הכותב? כנראה שמחשבה לשמה, כתיבה לשמה, זה דבר שניתן למנות כשליח, ומכיוון שאני יכול לבחור במסלול של שליח, אני גם יכול לבחור במסלול של קומבינה, שעושה ושל כותב. עוד פעם, כיוון כל דבר שאפשר לעשותו על ידי שליח, מכיוון שאני יכול, שוב פעם, השליחות היא מפתח. מפתח למה? להקליט אם אני משתלט, אני שולט את החלות, אני יכול להנדס אותה או לא. שוב פעם שומעים את רב חיים. חולק רב חיים, אבל שומעים את המינוח שלו. נראה איך שהוא מגיע למסקנה הפוכה של רב חיים, כתיבת גט לשמה. אבל אם אני יכול למנות שליח, אני גם יכול לשחק ולהנדס ולייצר את הקומבינה הזאת שהכותב ועושה, מחשב ועושה. השליח מבין מפתח. אני רוצה לשחק עם הסראפ, עם ההרכב, אם זה דבר ניתן לשליחות, אני בא לבית, אני יכול לשחק עם ההרכב. אם זה לא ניתן לשליחות, אז אני לא יכול לתמרן ולהנדס. אני לא מייצר שליחות, אני מייצר קומבינה אחרת, שוב פעם אין לי מספיק זמן וגם מוצר, אני לא רוצה לדבר. זה לא בדיוק שליחות, אבל זה בעצם סוג אחר של פיצול. שליחות זה סוג של פיצול בין מייסר לבין מחשבה, כאן יש פיצול ממש. אחד עושה את המייסר כסיבה, אחד עושה את הכוונה, אתה לשמה. הקטן כותב, הגדול מצטרף, כי סתם מחשבה באוויר לא יעזור לאף אחד. המחשבה צריכה להיות צמודה. אני צריך להיות כוונת עושה, לא כוונת סתם אוהד במלאה. אני חייב להיות עושה, מעורב, מודבק, סטיקי. אני חייב להיות חלק מהתהליך. אז אני צריך להיות עושה כדי להזין את המחשבה לשמה. אז אני מגיע למסקנה לגמרי אחרת. מה המסקנה? אז תגידו לי. כאן יש שני חידושים, אבל חידושים מקבילים. אז כנראה שאם כתיבת הגט לפי רבי יונה זה דבר מתאפשר על ידי שליחות ורק גדול יכול להזין ולספק את הכוונה, אז איזה סוג כוונה דרושה לכתיבת הגט? כוונה או דעת במונחים של הרב חיים, awareness of cognitive intent, מהגדול. אז כנראה, טבעת הגט, הוא שעבדה לפי בניין, לא רק כבוד. תקשיב. ומה הראיה שזה סוג של חלות שאדם מנהל, וסוג חלות שאדם מנהל בגוש דעת? מה הראיה, לפי בן יונה? מה המפתח תמיד לסוג הזה של חלות שאדם מנהל? זה אפשר על ידי. נשלח. נגד התזבור, נגד רוחי. זה ממש סוג אחר של חלות. יש לי את הפצצה הגדולה, תקשיבו. אני אשכנע אפילו תהיה. פססה גדולה, אוקיי? זאת אומרת, זה דבר אפשר ידי שלך. רק גדול יכול להגיע לדעת הזאת. אז הגדול מספק את הדעת. אז אם אני אומר שבעצם אני דורש דעת ורק דעת של גדול, אז כנראה שלפי רבינו יונה, הלשמה זה רק מסגרת של כתיבה, או שלפי רבינו יונה מה הלשמה? יוצר את הגט. ומכיוון שהלשמה לא ממסגרת את הכתיבה, רק יוצרת את הלשמה בגט, אפשר לפצל בין הכתיבה לבין הלשמה. אם הלשמה הזה מגדיר את הכתיבה, אי אפשר לפצל בין החושב לשמה לבין הכותף. הלשמה בא כאן ליצר את הגט, הכתיבה זה רק דרך להכניס את הלשמה. אז אני חייב לחשב מכתיב, חלק מהכתיבה עושה. נכון, אם אני אומר שהלשמה זה מגדיר את מסע הכתיבה, אי אפשר לפצל בין הלשמה לבין מסע הכתיבה, וזה בעצם הפרפורמה של התוספות שהקטן כותב וגם חושב, ואף אחד קטן, אבל זה רק דעת נחודה שקטן מסוגל להגיע אליו. רבי אליון חושב, לא, הלשמה יוצא חצה של גט, המסע הכתיבה זה רק דרך להכניס את הלשמה, כמו כתב אגב כתב, כמו התוספות. אז מצד אחד אפשר לפצל, כי זה דעת, ודעת משקף שליטת חלות. מי ששולט על החלות יכול לפצל, כי הדעת כאן זה דעת קוגניטיבי, ואתה שולט. מה זה כתיבת הגט? אתה כותב והדעת זה רק כדי להיות aware? או שאתה, הלשמה שלך מייצר את הגט. כי אתה מנהל יצירת חצר של גט, כמו יצירת אשת איש, או יצירת אישה גרושה, או יצירת קניין. זה חלות שאתה מנהל. אם אני מנהל, אני יכול לכתוב לשמה על ידי שליח, אני יכול לכתוב לשמה על ידי הגדול מנהל גבוב. אבל לא כל כך אכפת לי פיצור בין הכותב ובין המחשבה, כי זה לא דין בכתיבה, זה דין בהכנסת טון של לשמה לתוך הגט, דרך מסע כתיבה. אם אני מצרף למסע כתיבה, אני יכול להכניס את הטון שלי, אבל רק גדול, לא קטן. זה הכל משולב. זה ממש, זה לא ספרות שונה, זה הכל אחיד. הכל אחיד. מה התורה אומרת לי? לכתוב את הגט? אתה לא מייצר ספר תורה, אתה כותב גט. אין מדעות. אז מצד אחד, נכשיר קטן עם מדרכה. מצד שני, לא נאפשר פיצול, רק הכותב, חושב לשמה. וברור, לא נאפשר שליחות, כי מי אתה? אתה רק כותב רובוטי עם awareness. אתה לא שולט על שום דבר. כי זה לא זמן של שליטה. זמן שליטה תבוא בנתינה. נתינה תגיד, צריך לדעת שאתה שולט עליו, אתה יכול לעשות את עצמך, אתם שליחות. אבל כתיבה תגיד, מי אתה? אתה כותב מידים, זה מלכנס. אז קטן יכול, אבל רק הכותב. או שאתה אומר לה, אתה כותב ספר תורה עכשיו, תדעי רק תשאר, עם טון אחר. מי שכותב ספר תורה זה כמו מי שמקדש אישה, מי שמקנה חפץ, מי שמקדש אישה, מי שכותב ספר תורה, מי שכותב קטע, אתה מייצר ספר. כדי לייצר את הספר, אתה חייב להכניס דעת קוגניטיבית, על לשמוע שלך ואתה משתנה את זה, ואתה יכול לעשות את זה שליח, או אתה בן דוד של שליח. ואתה אפילו יכול לפצל, כי בעצם הכתיבה פה היא לא כל כך חשובה. הכתיבה היא רק תעלה שדרכה אתה מזין את הנשמה. אז אם אתה מצרף לתעלה של הקטן, אתה יכול להכניס, כמו כתב אגב כתב, שזה גם הכתיבה, אני יודע מה, אתה מכניס את הנשמה. וואו! אבל גדול ורק גדול. כי זו כתיבה יצירתית ודעת יצירתית וזה רק גדול. תביא גדול, שיעמוד על גבי הקטן, ושיכניס את הלשמה של התחומה המחשבתית הזאת, הקוגניטיבית הזאת, לתוך הגט, וכמובן הבעל מתמרן את הכל, הבעל האישה, כי הוא בעצם הכל שלו, כי הוא אחראי נתן ליצירת החפץ הזה של הגט, אז הוא יכול לתמרן על ידי שלך, ידעי את הסרט הכל, הוא יכול לתמרן על ידי הקובינה הזאת של הקטן בוס הגדול, קטן אתה תכתוב, גדול אתה תכניס, כי זה אפשר על ידי שלך, כי הבעל הוא מנהל את החלות, כי התורה מצווה לבעל לייצר גט, כמו יצירת ספר תורה, והוא יכול לעשות שליח, או יכול גם לעשות את הסוג של שליחות. ואם הוא מחליט לפצל לגמרי בין הכתיבה לבין הדת, זה גם אפשרי. כי סך הכל הכתיבה זה רק כלי להכניס את הדת. ממש מקצה לקצה. זאת המחלוקת הלסבור בן יונה. מונחים שולחיים, איזה סוג חלות זה כתיבה גט לשמה? מה התורה מצפה מאיתנו בכתיבה גט לשמה? סוג של חליצה או סוג של קניין וקידושין? סוג של יצירה, קניין וקידושין, או סוג של יצירת מציאות, מכוונת. ככה לומדים סוגיה. כן, זה שקוף. במידה מסוים. הם עוקבים אחרי כל ה... כל התפירות, כל הדרכים פה, כל הסטרינגס. וכאן זה מחלוקת יסודית מה זה כתיבת גט לשמה. אם נפקא מינה מתפצלות, מצד אחד תוספות מכשירים קטן ולא מאפשרים פיצול. בן יונה מאפשרים פיצול ולא מכשירים קטן. והם קשורים. היכולת פיצול והשיר הקטן גדול הם קשורים. איך אתה רואה את החלות? חלות של הכנסת דת קוגניטיבית, המעשה זה סתם איזה כלי להכניס. זה מאפשר פיצול, אבל מקביל על גדול. וגם מאפשר לאדם להנדס ולתמרן ולהסדיר את הכל. אם אתה אומר שזה סוג של חלות כמו חליצה, אז הכוח של הבעל לא קיים, כי הוא לא בעל דבר, הוא סתם איזה שחקן, הוא אביזר. אז מי שכותב את הגט צריך לכתוב גט בצורה מכוונת, אבל רק הכותב, אבל גם קטן בהצלחת הגדול. אז אחרי 2000 שנה נכנסו לבית המדרש ודברו על גדול ומאיר גדול, אבל כולם יודעו שבעצם הכוונה היא, אנחנו לא מדברים על גדול, לא מעניין אותי קטן, מעניין אותי גדול ומאיר גדול כמנגנון להיכנס לתוך הבשר של הסוגיה. מה זה כתיבת גט לשמה? איך נבין גדול עומד על גביו? למה אפשר? איך אני יוצר גט וכותב גט עם הפתרון הזה שגדול עומד על גביו? זה מה שהופך את הסוגיה הזאת לכל כך יסודי. באיזשהו שלב אנחנו כבר לא מדברים על הקטן ועל הגדול, מדברים על שני סוגי חלות. איפה זה ממוקם בקונסטלציה של חלויות? יש נגיד את ה... נשכח מגילים, זה קצת מפרדה, תינה בו כתיבה. יש את הכיבוש של התקינים ויש את החליצה ואת הירוש. איפה עומד כתיבת הגט? תשמע. איזה סוג קניין, איזה חלות? זה חשוב לשאלה, מה לשמוע עושה? מגדיר את המעשה או לשמוע הזנה קוגניטיבית, כמו ספר תורה, יצירת חלות, חס ושלטון. וזאת העוצמה של הלמדנות. תראה, אנחנו מחברים שאלה בגדול מן הגביו לשאלה על למה כותבים שמות בגט. מה הקשר? הלמדנות המאחדת. אנשים שואלים אותי, מה ההגדרה של הלמדנות? Unifying logic. ש"ס מוצגת כפרטים. פרט, 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 פרט. חלקים קטנים. זה מחובר, וזה מחובר. לקחת את הפרטים ולחבר אותם דרך הגדרות הגדולות. הנה, אנחנו מחברים שמות בגט, וביטול לשמה בגט, ונתינת הגט, ואני לא יודע מה כתוב שם. ואנחנו צריכים לשקם את הדיונים שאצלהם היו אינסטינקטיביים. הם ידעו את זה יותר מדי טוב, אז נכנסו ודברו ככה, כן, ביטול הגט, וכל אחד בחדר ידע הפרטים האלו שיקפו מושגים, מה זה לשמה ומה זה חלות, זה היה בתוך הדם שלהם. אצלנו צריכים לבנות מתודיקה כדי לשחבר את הדופלקט, לייצר מחדש את התהליך הזה, כי אנחנו לא מספיק יודעים את זה, לא בתוך הדם שלו, זה לא אינסטינקטיבי, מספיק. אז אנחנו צריכים לבנות. ברור לי שתוספות הבינו מה שרב חיים כתב שתי חלויות. הוא פשוט לא כתב את זה, כי כל אחד ידע את זה בצורה כל כך טרומית ופנימית. רב חיים ניסח את זה עבורי. אוקיי, טוב, נעצור כאן שוב פעם. תודה לירדן, סליחה על כל הבלגן. אני רוצה שנחזור לשגרה מחר. בעיקר נקדיש את השבועיים הבאים לסוגיות של שליחות. דפים, שני דפים האלו מהווים מוקד, שעודים יש לפחות אחד מהם מוקדים בש"ס. קצת נגלוש לתוך פרק שישי, שגם שם יש קצת דיונים על שליחות. אבל המגמה שלנו, אנחנו לא נעשה חזרה, למדנו מספיק, אני רוצה להספיק לגמור את הפרק. אז קצת נעסוק, קצת בלשמה מישהו מספיק זמן, אבל אין ספק שבג' אדר ב',
בעצם נסכן את עצמנו בשעה הישיבה ונחתחיל. אור לרבה עשה בוקן את החמץ לרחניך. אז בעצם יש לנו שבועיים לסיים את הפרק הזה. אוקיי? שוב פעם תודה על הסמכות. יופי, יש שמחה בשמיים. הצלחנו לספקת דברות בקרב. עכשיו חיים ובן יונה יושבים שם. התלמידים שלנו תפסו אותנו, הבינו אותנו, הבינו אותנו. מחלוקת תרסוס ובן יונה, זה ברור. אי אפשר, אפשר להתווכח כל מיני פרקים בניסוחים, אבל ברור שאני מדבר כאן מזוויות שם. אוקיי, יישר כוח. תודה רבה. אבל ארי, תראה את זה בסוף.